השם שבחרתי לתת לשיחה הערב זה חלף עם הרוח. יכול להיות שבהמשך זה יעשה היגיון, אולי לא. נצא לדרך, נראה. הסתיים לו היום השלישי או השני, תלוי לפי איזה מסורת סופרים. יש מסורות שסופרים רק ימים מלאים, ואז אכלתם אותה, רק היום השני הסתיים. אבל גם אפשר להגיד שהיום השלישי כבר הסתיים לו. ואתם עוד כאן. ממש ממש לא מובן מאליו. ואני מאמין שאתם יודעים היטב על מה אני מדבר. די מדהים להסתכל על זה. 3 ימים שאנחנו כאן. ובעצם, מה עשינו? מה קרה? כמעט כלום, לא? מה אנחנו עושים כל היום? יושבים, הולכים. ארוחת צהריים. יושבים, הולכים. מישהו ישאל אותנו, מה עשיתם שם כל הזמן חוץ מלשתוק? מה עשינו? לא 3 ימים, מסתכלים אפילו על יום אחד, על היום. מה עשינו? ומצד שני, כל כך הרבה קרה וקורה. אנחנו מרגישים בסופו של יום כאילו הפכנו מסע עצום. אפילו לא בסוף של יום, אפילו ישיבה. מה זה בכלל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ישיבת מדיטציה? עוסקים בזה כל כך הרבה במהלך הימים שלנו. כאן יש ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה. תראו, תנסו לראות אם אתם זוכרים. אתם זוכרים כמה ישיבות היו היום? אם אנחנו סופרים בלוח אנחנו יכולים, אבל איכשהו זה כמו נכנס אחת לתוך השנייה. ובכלל למשל, מתי מתחילה ישיבת המדיטציה? כשאנחנו שומעים את הגונג, כשאנחנו על הדשא, עוד במיטה, אולי עולם מחשבה. לא עוד פעם. זה ההתחלה של הישיבה כבר? או כשאנחנו מתחילים לשים את פעמנו, ללכת לכיוון האולם? או ברגע שבו אנחנו מורידים את הנעליים, ומתלבטים אם לשים אותם במקום הקבוע או אולי במקום אחר? ומה קרה פה? מישהו תפס לי את המקום, שם את הנעליים שלו במקום של הנעליים שלי. או כשאנחנו נכנסים מבעד לדלת ומרגישים את הקרירות או החמימות של האולם, הישיבה כבר התחילה? או ברגע שבו אנחנו מגיעים אל המקום שלנו. או אולי ברגע שהטוסיק נוגע בקרית. או אולי כשאנחנו מסכלים את הרגליים, או מסדרים אותם בדרך שבה אנחנו מסדרים. או ברגע שאנחנו מודעים לנשימה הראשונה. מתי זה בדיוק מתחיל? הדבר הזה שכל כך ברור לנו כשאנחנו מדברים עליו, בשפה, מה אנחנו מדברים. מתי מתחילה ישיבת המדיטציה? ובתוכה, אחרי ההתחלה הכל כך ארוכה ואינסופית הזאת, שאי אפשר כל כך לשים את האצבע איפה זה בעצם מתחיל, כל כך הרבה דברים קורים. רגע של ריכוז מתחלף ברגעים של פיזור דעת, רגעים של שלווה בגוף מתחלפים בהרבה רגעים אחרים של כאב, חוסר שקט, רגעים שבהם מרגיש שאנחנו כאן או עם אובייקט המדיטציה שלנו, או חושבים על מה שקורה כאן, מתחלפים ברגעים שאנחנו בכלל בספרות אחרות. מעבר לים, זיכרונות מאיזשהו טיול ישן, או מתכננים את הטיול הבא, או עושים את הרשימה של כל הילדים שלמדו איתנו בבית ספר יסודי בכיתה ג' תמונות כאלה, כל כך הרבה תמונות שמתחלפות ומתחלפות ומתחלפות. אולי אחד מאותם רגע כזה שבו אני מרגיש שאני כבר לא יכול יותר. מה קורה פה? ואני חייב לפקוח את העיניים, לראות מה קורה. אז פותח את העיניים וואו! כולם פה בודות. תסתכלו איך הם יושבים. הם בטוח כבר בנירוונה השלישית, ואני עוד לא מבין על מה הם מדברים פה כשמדברים על הנשימה. כן, כן, רק מה שאתם לא יכולים לראות, אבל אני יכול לראות מכאן, זה שרגע אחרי שאתם עוצמים את העיניים, זה שלידכם פוקח את העיניים. אבל אותו, וואו, כולם פה בודות. כל כך הרבה רגעים, כל כך הרבה תמונות, כל כך הרבה פריימים, מצבי רוח, בתוך ישיבה אחת. ואנחנו כל כך מחכים לסוף שלה. וואו, שזה רק כבר ייגמר. נו, נו, מה קורה איתם? הם בטח נרדמו החבר'ה אלה. קצת חמלה, הם מדברים פה על חמלה, שיצלצלו בזמן, אולי ייתנו איזה מערוף של דקה שתיים. ואז בא הפעמון. והרבה פעמים, איזה פלא, הפעמון בא, ופתאום אני לא חייב לזוז מיד. לפני איזה רגע הרגשתי שאני הולך להשתגע. הפעמון מצלצל. אני יכול לשבת עוד רגע עם זה. אולי אפילו כדאי, אולי שגם אני אראה כזה, מודד כזה. ואחד הקטעים, אתם יודעים, זה לשאול את עצמנו, מה זה הדבר הזה שאנחנו כל כך מבקשים אותו? מה אנחנו מבקשים בתוך הישיבה, בתוך המקום הזה שזה ייגמר כבר? והאם אנחנו מקבלים את זה? האם מעבר לאיזושהי תחושה של הקלה, שעוד קורה לפני שאנחנו יוצאים מהאולם, אפילו מזיזים את הרגליים, שאנחנו שומעים את הגונג ויודעים שזה נגמר. האם מעבר לתחושת ההקלה הזאת, האם באמת אחר כך אנחנו נכנסים לאיזשהו ספייס של נחת? או שאנחנו די מהר מוצאים את עצמנו להיות עסוקים בלייחל לדבר הבא, להיילייט הבא של היום. יכול להיות שכל ההקלה שאנחנו מרגישים היא פשוט ההקלה מהלחץ שנוצר בנו שזה כבר ייגמר, שזה יהיה אחרת ממה שזה. והמדיטציה הזאת היא טריקית. היא בנויה ככה, כבר אמרנו כאן מספר פעמים, היבטים של הצלחה וכישלון הם לא רלוונטיים לגבי התרגול שלנו. והמשמעות של זה, מהצד של ה-bad news, זה שאי אפשר להצליח במדיטציה הזו. ואנחנו שכל כך מורגלים להשיג הצלחה, לחפש הצלחה. חשים תסכול. מה אמור לקרות כאן? מה אני אמור לעשות? מה אמור להיות? כדאי לזכור לפעמים שה-good news הוא גם שאי אפשר להיכשל בה. ואז גם כשהגונג מצלצל ואנחנו מגיעים באחד מרגעי השיא של היום הזה, ארוחת הצהריים למשל. גם מה זה הדבר הזה, ארוחת הצהריים? מתי היא מתחילה? כשאנחנו שומעים את הפעמון ועולה בנו הידיעה, ארוחת צהריים. כשאנחנו מתחילות לעלות המחשבות, מעניין מה יהיה היום. אורז לבן או אורז מלא? כשאנחנו מתחילים ללכת לחדר האוכל, לעמוד בתור, מתלבטים עם לתת דרור לדחפים שלנו וללכת ישר להתחלה במהירות ובלי איזושהי הליכת מיינדפולנס כזאת, או לקחת את הסיכון שנהיה מאחורה בתור ואולי, אולי, אולי לא יישאר אוכל. ואז כשאנחנו פוגשים את הצבעים והניחוחות ומתחילות ההתלבטויות, כמה להעמיס. וראו אותי שלקחתי כל כך הרבה מהתבשיל. ואיפה אני יישב היום? וככה עם כל מיני פריימים. ואז שמתחילים לבוא המקום של המפגש עם האוכל, הרבה פעמים אנשים בריטריטים אומרים, זה מרגיש כאילו שנים לא אכלנו. ברור שאכלנו, לא היינו קיימים, לא היינו אוכלים. אבל לא באמת אכלנו, לא באמת הרגשנו את הטעם. ופתאום בריטריט, גם אם זה שלא עושים כלום והכל כל כך לאט, גם תשומת הלב והחושים שמתחדדים, פתאום חשים את הטעמים. ובתוך כך, פריים אחרי פריים, חולפת לה גם ארוחת הצהריים. וזה עובר אל הפריים הבא. כאשר רחצנו את הכלים, ללכת לכיוון החדרים או הדשא, לנוח. פריים אחרי פריים. תמונה אחרי תמונה. כל הזמן משתנה. ובתוך ההזמנה לתשומת הלב, בתשומת הלב שמתחדדת, אנחנו יותר ויותר רואים את החיים כהווייתם. כל הזמן משתנים, תמונה אחרי תמונה. אנחנו רגילים לחשוב על החיים בקונספטים הגדולים. המיינד, הרי אחד התפקידים שלו, תפקיד מאוד מאוד חשוב ומועיל, הוא עובד כמו בית אריזה. הוא פשוט אורז את הדברים. תסתכלו למשל על ישיבת מדיטציה. הרי כמה דברים קורים בישיבה. אנחנו הרי בישיבה אחת יכולים פעמיים כמעט להגיע להערה, ועוד שלוש פעם כמעט להתפוצץ. בישיבה אחת כל כך הרבה רגעים, כל כך הרבה שינויים במנח של רוחנו. וכמה זה לוקח? 2, 3, 5 דקות אחרי הישיבה? אתה ישיבה טובה, אתה ישיבה לא טובה. נורא כאב לי, נורא לא כאב לי, הגעתי למשהו. אנחנו מאוד זקוקים לאיכות הזאת של המיינד, לארוז דברים. אחרת אם היינו מנסים, כל דבר שהיינו מנסים לחשוב עליו בעבר, היינו צריכים להריץ את כל הסרט עוד פעם. היינו צריכים לחיות שוב ושוב ושוב את הדברים. אבל בו בזמן, כשאנחנו מאמינים, כמו שאנחנו רגילים, כשאנחנו נותנים תוקף אל האריזות האלה, כאילו ככה פני הדברים, אנחנו מאמינים שהחיים מורכבים מדברים שלמים, שהחיים קבועים, ולא בעצם מין רצף של פריימים. ממש, אני חושב שזה דימוי נהדר, אני שמעתי אותו פעם לפני המון שנים, באוניברסיטת תל אביב האמת. המקום הזה של, כמו שאנחנו מסתכלים על סרט, לא היום, בעידן שלנו, העידן הדיגיטלי, אבל סרטים הישנים, אתם זוכרים, הגלילים האלה, כמו בסינמה פרדיסו, איך קוראים לזה? צלולויד? אנחנו מסתכלים על המסך, ויש שם סיפור, סרט נורא אמיתי, נורא ממשי, שמעורר בנו גם הרבה דברים, מסקרן אותנו, מעורר בנו רגשות, ובו בזמן הוא מורכב מהמון המון תמונות קטנות, שכשמריצים אותם במהירות הנכונה, נוצרת התחושה הזאת. וכשאנחנו בתוכו, אנחנו בתוך הסרט, אנחנו שוכחים שזה סרט. שוכחים את האיכות של תמונות משתנות, שהיא גם כן האיכות של הסרט, אבל היא מאחורה שם, בתא של המקרים. הבודה הצביע על כך שיש המון המון חשיבות לערנות שלנו לטבעם המשתנה של החיים. לחוסר הקביעות, אי הקביעות, לכך שהדברים הם לא קבועים, הם משתנים, ומשתנים כל הזמן, רגע אחרי רגע. באיזשהו מקום, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על זה, קל לנו לראות את ההיגיון שבדבר. אנחנו מסתכלים על הטבע למשל, היום והלילה, עונות השנה, הפריחה, הפרי, הנבילה של צמחים. כשאנחנו חושבים על עצמנו ועל החיים, יש בזה היגיון, בדרך כלל. אבל האם אנחנו יכולים להפנים את המאפיין הזה של החיים עמוק יותר? האם אנחנו יכולים לדעת בעצמות שהטבע של החיים הוא כל הזמן להשתנות? לפני כמה שנים קיבלתי פתאום טלפון ממישהי שלא שמעתי את הקול שלה המון 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 שנים, מישהי שלמדה איתי בבית ספר יסודי, והיא סיפרה לי שיש מסיבת מחזור, יש מסיבת מחזור של הבית ספר היסודי שלנו, ואחרי אני יודע כמה שנים עברו אז, 25 שנה זה היה, אני חושב, או משהו כזה, יותר מוזמנים להגיע כולנו. ונורא שמחתי על ההזמנה. ודי נדהמתי כשהתקרבו הימים, התחילו להתקרב האירוע, הייתי עמום מהכמויות של הזיכרונות שהציפו אותי, דברים שלא היה לי מושג בכלל שאני זוכר, כל מיני מאורעות מהבית ספר ואנשים, מספרי הטלפון שלהם, וכל מיני דברים שהיו חבויים שם בארון. ואז גם כשהגעתי, הגענו ביחד איזה שניים, שלושה חברים, נורא, נורא הופתענו לראות את הכמות, למרות שעבר כל כך הרבה זמן, מהכיתה שלי היו מעל 30 ילדים, מתוך איזה 38. אחר כך הסתבר שאחד מאיתנו הוא היום איש שבק, וכשהגיעו אליו אמר להם אל תדאגו, והוא יתאר להם את כולנו וגם הפעיל לחץ מתון בטלפון. אז בשכבות גיל שלי היו 7-8 מכל כיתה, אנחנו היינו כמעט כולם, וזה הייתה חוויה כל כך כל כך מדהימה ומטלטלת. קודם כל, זה הרגיש קצת כאילו, היה פעם סדרה בטלוויזיה, אני חושב שקראו לזה החרצופים, זה קצת הרגיש כולנו כאלה, אתה מסתכל בפנים, אתה מזהים, אני חושב שכמעט את כולם זיהיתי, אבל צריך להסתכל כזה עמוק, מעבר לפנים עשו לכולנו כל מיני דברים כאלה, החיים, לטווי הפנים שלנו. ובתוך כך לפגוש מעבר לכל הזמן הזה וכל השינויים של החיים, את הילדים שהיו לאנשים אז מחטא שתיים בביאליק בחולון, ולראות למשל, אני זוכר את המבוכה שאחזה בי ואת הסומק שראיתי את גלית, את זאתי שנורא אהבתי, ואת אותו מקום של ביישנות שעולה ממש על של אותו ילד, ולראות היה למשל עוד מחזה שהיה נורא נורא חזק, המפגש בין אנשים, המישהו שבתוך המושגים שאנחנו רגילים לחשוב על החיים, החיים אולי לא היטיבו איתו, ולא כל כך הצליח בקריירה ובחיי המשפחה, והוא מובטל, והוא פוגש חבר שלו מלפני המון שנים, שהוא היום איזה מנהל בתחום הפיננסים, שיש לו איזושהי חברה עם 100 ומשהו עובדים, עם הלוק, עם החליפה והכל, אבל כשהיינו ילדים זה היה הפוך. זה שהיום הוא כאילו לא יוצלח, שהיו קוראים לו, הוא היה כזה שקל. והאחר היה... לא נשתמש בסופרלטיבים. ואז בתוך המפגש ביניהם נוצרת ממש אותה דינמיקה. הדינמיקה של שני הילדים, וזה היה... כמו זר לתחפושות שהם לובשים היום, כי הם נראים היום, היינו די בקלות, המיינד היה משייך אותם, לפי לבוש, לפי כל מיני דברים שאנחנו קולטים אותם בלי מסים, אבל שפת הגוף והתנועה ביניהם הייתה כל כך כל כך שונה. אבל התזכורת הזאת היא פתאום לראות את הילדים מלפני 30 שנה כמעט, פתאום כל כך הזכירה לי בעצמי לראות את השינוי, שעבר עליי. כי איך להגיד את זה? כשאני מסתכל כל בוקר במראה, אני לא רואה שאני מזדקן. אני לא רואה שאני משתנה. אבל זה קורה לנו יום יום, שעה שעה. וכן, אנחנו יכולים להבחין בסערות לבנות וקמטים. והגוף שמשתנה. אבל הנה עכשיו אני צריך את אלה בשביל לקרוא. אבל אנחנו לא נותנים לדברים האלה את הדעת. הם כאילו, כן, זה ברור. הרי אני לא אומר שום דבר חדש. אבל איפשהו הם לא נמצאים בגוף, בעצמות, בידיעה של החיים, בפלט סנס שלנו, את עצמנו, את החיים שלנו. באותו אירוע, באותה מסיבת מחזור, היה פתאום איזשהו קטע שקרה את כולנו מצחוק, פתאום נכנס לכיתה שלי, בן דוד שלי, שמבוגר ממני באיזה 20 שנה, קרוב ל-20 שנה, והוא אומר לי, פתאום הוא מסתכל ואז הוא אומר לי, ערן, הנה אתה, אמא שלך מחפשת אותך בנרות. וזה קרה את כולם, כי כולם מכירים כל כך מהילדות את הסיטואציות הזאת. הסיטואציות האלה, וזה היה אמת, אמא שלי הייתה ממחזור ג' מאותו בית ספר, היא הייתה גם במסיבת מחזור. הוא לא הסתלב, אמת, אמא שלך מחפשת אותך בנרות. ואימא שלי, מאז אותה מסיבה, כבר עברו כמה וכמה שנים. היא במקום שהגיל כבר בו את אותות הזקנה, רואים במקום הרבה הרבה יותר חזק, ופוגש את זה במקום שההכרה שלה לא תמיד צלולה, היא לא תמיד זוכרת, פחות את ענייני העבר, אבל דווקא דברים מאוד קרובים שקוראים לה. ולפעמים אפילו קורה שבתוך כדי שהיא מדברת איתי, היא פתאום לא זוכרת מי אני. ומדברת אליי כאילו אני מישהו אחר, בדרך כלל כאילו אני אח שלה. וזה, בתוך כל הקושי של המפגש הזה, זה כל כך מרתק להסתכל, להסתכל בעיניים אל, אל אמא, ואל מי שאני מרגיש אליה, כאמא שלי, ובאותו זמן, לדעת בצורה כל כך חזקה שאני לא יודע מי זאת. מי זה האדם הזה שישנו? האמת, תמיד. אבל בטח ובטח כשאנחנו בתוך רגעים כאלה. ובטח ובטח כי יש כבר יותר תזכורות מתוך הזקנה והגיל והמצב של ה... מקום, המקום שבתוכו החיים של כולנו יעברו דרכו. מקום שאנחנו הרבה, הרבה, הרבה פעמים שוכחים. שוב, שוכחים, לא אם שואלים אותנו, אנחנו לא, שכחתי. אבל לא נמצא בתוך הדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו. אחד המורים המרכזיים והאהובים עליי וגם על לילה למען האמת, כריסטופר טיטמוס, מספר הרבה פעמים על המורה שלו, הג'מבו דדסה, אחד הרפורמטורים הגדולים בעולם הבודהיזם בעידן שלנו, שחיה לפני כמה עשרות שנים, שכל יום הוא היה פותח את בדיוק אירוע כזה, את שיחת הדרמה שלו אל תלמידיו, אל הנזירים ואל תלמידיו, במילים החי ללידה, להזדקנות, לחולי ולמוות. החי ללידה, להזדקנות, לחולי ולמוות. כמה מזכיר לנו, כמה מזכיר לנו את האחווה שבבסיס הקיום שלנו, וגם מזכיר לנו עובדות כל כך פשוטות של ההיראיות, האי-קביעות של החיים שאנחנו חיים אותם. סטיבן בצ'לור באחד מספריו נותן את הדימוי שזה כאילו אנחנו חיים על ספינה ששטה במורד של נער, ובנער הזה, שבנער הזה ישנו מפל, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו יושבים על ספסל שפונה אחורה ומסתכלים ו נהנים יותר או נהנים פחות מהנוף שאנחנו רואים לצדדים. רואים בצדדים שעוברים אותו עכשיו, רואים את מה שהיה, אבל לא יכולים לסובב את הראש ולהסתכל קדימה. אנחנו יודעים שיש שם מתישהו מפל, אבל אין לנו כל מושג, כל ידיעה, מתי. בתוך כך בעצם מתנהלים החיים שלנו, משתנים ומשתנים ומשתנים. אני חושב שיש לי כאן כן, זה כמה שורות של מאסטר הזן היפני רינזאי, בין המאה התשיעי. There is no security in impermanence. It is like a burning house, with no place to stay for long. The killer demon of impermanence will be on you in an instant. whether you are old or young, rich or poor. כמו בית שבוער, בלי שיש מקום שאפשר ללכת אליו ולהיות בו, לברוח. ממש כמה ימים בבוקר, בבוקר היום שהתאספנו כאן, הלכתי בבוקר לקחת את הקטנים שלי, יש לי שני תאומים, שלושה ילדים קטנים הם תאומים, עדן וזוהר, לקחת אותם לפעוטון, בפעוטון, כשהיינו, שלא בדרך כלל, אמרתי לעדן להתראות שאני הולך, אז הוא תפס אותי, לא, לא, אבא, אל תלך. ואז הוא רצה, והורדתי את הארגז של המכוניות שהוא אוהב, וגם אני אוהב. וישבנו ושיחקנו קצת במכוניות, שהוא הרגיש יותר טוב. ושחרר אותי לדרכי. והזוהר בדיוק שעברתי על פני, אמרה, לא, 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 אבא, אבא, בוא תהיה איתי. אז גם כן שיחקנו באיזשהו משחק הרכבה. אבל אז בתוך כך, כשאני עומד ממש, ממש בחוץ, מחוץ לדלת, מסתכל עליהם, עברה בלי המחשבה הזאת שאנחנו פעם ניפרד. ניפרד באמת. לא שאבא הולך לעבודה ויחזור, רוב הסיכויים. אבל זו המציאות שאנחנו חיים בתוכה. כל דבר שאנחנו נפגשים בו, אנחנו גם ניפרד ממנו. כל דבר שנולד, גם מת. זה העלה בי המון עצב, אבל זה לא העלה בי רק עצב, או אם לומר את זה אחרת, לרגש הזה של העצב התלווה גם משהו אחר. המחשבה על מוות נחשבת למחשבה לא פופולרית אצלנו. מה? זה מה שאנחנו רוצים לחשוב עליו? זה מה שאתה בא לדבר איתנו? ובו בזמן, הנכונות שלנו לעשות מקום להבנה, לידיעה הזאת, שכל דבר שאנחנו מכירים אותו, תופסים אותו, נופרד ממנו. כל דבר שיקר לנו, יום אחד לא נהיה איתו יותר. איזה המכונית החדשה שלנו, העבודה הנהדרת שהשגנו, מערכת היחסים שלנו, כל דבר. באיזשהו מקום, הרבה מאוד פעמים אנחנו נוטים להכיר בערכם של דברים רק כשהם מתקלקלים, הולכים לאיבוד. מה שאתם מכירים את זה עם האוטו למשל? אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שעושים עם המפתח ככה והוא נדלק, והוא מתגלגל ונוסע ולוקח אותנו לאן שאנחנו צריכים. אבל כשהוא לא עושה את זה, אז אנחנו פתאום נזכרים בתפקיד שהוא תופס אצלנו. כשאנחנו חלילה איזשהו איבר בגוף מאוד כואב או לא מתפקד, נקע ביד או שן שנורא כואבת, רק אז אנחנו בעצם מפסיקים לראות את הדברים כשקופים ונדרשים אליהם, אם לא תשומת הלב. כשאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, אנחנו מפסיקים להיות מודעים אליהם. והם כמו הופכים להיות שקופים. אז אנחנו נוטים להשתעמם מהם. להשתעמם. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד פוגשים בתוך הסיטואציה של הריטריט, שאין בה עניינים. כי החיים בפשטותם, כמו שעולים, מה? נשימה. תחושה. הלבנים הכי הכי בסיסיות של חיים. יכול להיות שדווקא כשאנחנו כן מתחברים אל חוסר הקביעות, אל החלופיות של דברים, אל הרעיות וההשתנות, כשאנחנו זוכרים וזוכרים בעצמות שבתוך קיומנו אנחנו בתוך הדרך הזו, הלידה, ההזדקנות, החולי והמוות, יכול להיות שהזיכרון הזה יכול לעורר בנו הרבה הרבה חיים, להזכיר לנו את החושניות של החיים בצורה הכי הכי פשוטה שלהם. חיים. בואו נסיים את החלק הזה בדקה של דממה משותפת. ייתן ויהיה בנו האומץ לדעת את טבעם המשתנה של החיים. ייתן ותהיה בכולנו הרכות להכיל את טבעם המשתנה של החיים. ייתן ונדע כולנו את טעם החופש שתמון בטבעם המשתנה של החיים. תודה על ההקשבה.